אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. שלום לגיטאי שפרן! לא, 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 וואי, 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 כמה זמן שאני חיכיתי לפרק הזה. תקשיב, איך אני מציג אותך? איך אני מציג אותך?
וואו.
אני מציג אותך,
OG,
OG של ה-OG's, אחד מהראשוני קהילת הביטקוין בישראל.
לא צריך להגזים, אני לא מהדור המייסדים.
דור 2.0?
דור 2.0.
לא דור 3, דור 2.
2.5.
2.5-3. אני רואה כאן משהו במסך שם, עכשיו שמצחיק אותי, תכף זה יצחיק גם אותך. אז אתה זה, וכיום אתה מוביל את The Feds.
נכון, חבר ב-The Feds קודם כל, זה דבר, וגם מנסה להוביל, לדחוף, לספר.
תקשיב, אנחנו נוציא את הפרק הזה מהתנור מהר, 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 כי עכשיו, ככל שאנחנו מדברים,
לא נשאר יותר.
ביטקוין חוצה מחדש את גבול ה-$70,000 כלפי בטה.
לכיוון הלא נכון, לכיוון הלא נכון, אוי אוי אוי.
זהו, זה נגמר, נכון? אפשר לקפל את הבסטה.
ביטקוין מת.
ביטקוין מת.
בסדר.
זהו.
אם ביטקוין מת, זה אומר שאנחנו...
אבל היה נחמד, לא?
היה על הכיפק. אחלה סיבור.
הייתה תקופה נפלאה, אפשר להחזיר את המפתחות. יש לי חבר, קוראים לו מיכאל מלאך. מיכאל מלאך, הוא מחפש עבודה, מייקל, הוא הגיע מארצות הברית, הוא שינה את השם. שם קראו לו מייקל סיילור, שמעתי הוא שולח קורות חיים עכשיו למקדונלדס.
כן.
כן? והוא זה...
מסתובב בסניפים.
ריצ'ל, excuse me, can I flip burgers here in the... תגיד, קודם דיברנו על זה בחוץ, באמת, אז מי שמצטרף אלינו ולא מרפרש את הגרף, אז היום אנחנו מקליטים ב-5 לפברואר, ועכשיו ממש ברגעים אלה ממש ביטקוין יורד מתחת ל-$70,000, וזה, אני מניח שיש אנשים שזה כואב להם, אבל אנחנו כאילו, למה זה מצחיק אותנו כאילו?
כן, כי התזוזות האלה של המחיר זה לא משהו שהוא חדש, והוא גם לא משהו שהוא מיוחד, להפך. זאת אומרת, זה מצחיק כי כמה שזה תזוזות, בוא נגיד, יחסיות לדברים אחרים, חזקות, אז יחסית להיסטוריה זה לא תזוזות חזקות, והיום האמת שגם כן יחסית לזהב וכסף שמשתוללים, זה לא תזוזות חזקות, אז כבר התזוזות האלה הם לא משהו שמי שנמצא, בוא נגיד, יותר משנתיים בשוק, הוא מתרגש מזה, זה לא אומר שזה כיף, זה לא אומר שאין ירידות, זה לא אומר שאנשים שמפסידים כסף, אבל בוא נגיד דבר אחד, זה המלצה באופן, אני יודע, רחב, לא לשים מה שאין לך, תמיד חוזרים על הדברים האלה וזה נכון. שתיים, מינוף, זה גם כן סכנה גדולה, אם אתה ממנף, אם אתה סוחר ומנסה, כן, להרוויח יותר מהר ממה שביטקוין עולה לטווח הארוך, אז זה גם יכול להיות מאוד קטלני. אבל אם מישהו קנה לפני שנתיים, שלוש, ארבע, ביטקוין, וזה עלה לו $120,000, וירד ל-70, זה מחר זה יעלה ל-200, והוא לא צריך להתרגש מזה.
לא, אני חייב להגיד, תשמע, גם בעליות, זאת אומרת, אני מניח שבקהילות אחרות, במקומות אחרים בעולם, זה נראה אחרת, אבל בקהילה הישראלית, הרבה מאוד פעמים שיש עליות, אז אנשים כותבים, אני קונה מים כחולים במגבים, לוישרים, שם גפרור בשקע של החדר מדרגות, שהאור יעבוד כל הזמן עכשיו, זאת אומרת...
משדרג, דואג למים חמים כל החורף, הדוד.
מפעיל את הדוד, מפעיל את הדוד, מתפרע על הדוד. אין איזה, אין למבורגינים, זאת אומרת, זה לא...
כן, אני חושב שהרבה מאוד אנשים, בטח בישראל, שהם אוהבים ביטקוין, הם אוהבים אותו מסיבות שהם לא מסיבות המסחר, ולא כדי להרוויח עוד קצת או פחות, אלא כי באמת אוהבים את האידיאולוגיה ואת החדשנות, וגם על זה יש הומור עצמי, ואני פה בשביל הטק, אני פה בשביל הארט.
אני פה בשביל הטק,
כן. כן, שכולם בסוף בשביל הכסף ובשביל להרוויח, אבל בוא נגיד יש מעבר.
אבל זה בסדר, תקשיב, אני
סליחה. זה בסדר להרוויח.
אני ממש מצטער. זה ממש בסדר גמור להיות במשהו בשביל הכסף. בסוף קפיטליזם, קפיטליזם אמיתי, מייצר הרבה יותר, יותר הרבה יותר עושר מכל דבר אחר, עושר, חירות, whatever. כשאנשים רוצים, וואלה, בא לי להרוויח כסף.
בוא נסכם את זה. כסף זה לא מילה גסה.
זה לא מילה
גסה. וגם ביטקוין זה לא מילה גסה, וגם להרוויח זה לא מילה גסה. אבל בכל זאת אני חושב, פחות, אני אישית באמת אוהב דברים יותר רחבים רק מלהרוויח או זה, אלא באמת יש פה שכבות של, 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 של דברים מאוד מעניינים עד רמת הערכים והליברטניות, והרבה פרקים שעשית גם כן עם אנשים שאוהבים את הדברים האלה.
בשר.
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 אנחנו נפגשים פעם ועושים על האש כדי שיהיה הזדמנות לדבר על ביטקוין. אז זה דברים שהם חיוביים. כמו להרוויח כסף, וגם דברים שנשארים איתנו כשביטקוין קצת יורד.
תגיד לי, אני חייב להגיד שכמו, קצת כמו גיטאי מספר אחד, גם אותך, אני כאילו זוכר בתור דמות מהקהילה, שאני באמת, אני כאילו מרגיש שגיטאי מספר אחד, אנחנו מתכוונים כמובן לגיטאי
זך הגדול.
גיטאי זך הגדול, שאנחנו עוד לא היה כמה פודקאסט, אבל יהיה חייב להיות. הוא לא היה, הוא היה חייב.
צריך להיות לפניי.
אבל זהו, אבל קצת כמו גיטאי, שאני זוכר שאני הגעתי, והוא היה כאילו אחד בראשון, גם אותך אני זוכר כאילו, שאני הגעתי ואתה היית כזה מהוותיקים, כאילו איזה, איך אתה התגלגלת לביטקוין, איך זה...
תראה, אני באמת, באופן קצת גיקי, קצת מוזר, תמיד אהבתי כסף, לא רווח.
תחביב שלי.
תחביב שלי זה כסף. זה כמו איך אסי כהן אומר, אני הולך אחרי הלב, והלב אוהב כסף. אבל זה לא... לא רק... לא רק הרווחים.
מלידה אני אוהב כסף, יש לי קטע, אוקיי.
אבל כסף באמת כמנגנון, או אתה יודע, זה כמו נגיד דת, יש אנשים שמאמינים באלוהים, יש אנשים שלא מאמינים באלוהים, אבל יש אנשי דת, יש מקצוע כזה, כן? הולכים לומדים כמורה, או תיאולוגיה.
אני אישית מאמין בצ'קים ובמזומן, זה הקטע שלי, אוקיי.
לא משנה איך הכסף יבוא, העיקר שיהיה בשטרות. אז באמת הצורה של הכסף, למה, איך שטרות מקבלים, אתה רושם על משהו, קצת...
חברים הכי טובים שלי יש כסף.
קצת על ירוקים, אתה שם קצת פרצופים, זה מה שעושה את הדולר שווה, דברים אחרים, מה עושה את הדולר שווה, מה עושה את השקל שווה, איך שקל חדש פתאום הופך לשקל, שקל ישן הופך לשקל חדש, ומה קורה? מה הסיפור?
נכון,
כל מיני שאלות כאלה.
היה לי 1,000 שקל ביד, פתאום נהיה שקל חדש אחד.
כן, או נהיה שווה, פתאום הנה אנשים באיראן עכשיו, עזוב כל מה שקורה מבחינה פוליטית, אבל אנשים יש להם כסף, והכסף נמחק. לפעמים זה, בדרך כלל זה קורה לאט לאט, אבל קורה.
נכון.
ולפעמים זה קורה בבת אחת, מתי זה קורה מהר, מתי זה קורה לאט, למה זה קורה ככה, למה זה קורה ככה, מה נותן לערך כסף. ההיסטוריה של הכסף, ויש גם כן הרבה אנשים בדאל הגדול, וחנן שכתב, כתבו ספרים ו...
דאל שלה וחנן שטיינארט.
נכון, נכון, נכון. לדעתי לפחות אחד מהם היה פה בפודקאסט.
שניהם, אז זה...
ראיתי לפחות אחד, אז זה גם שניהם תופס. אבל הם גם כן, זאת אומרת, דיונים איתם על האסכולות בכלל, יש אסכולות של, נגיד, הרבה מאוד אנשי ביטקוין, הם אנשים גם ליברטניים, גם מהאסכולה שנקראת אסכולה אוסטרית, שהיא לא אסכולה רווחת היום בפיננסים ובמוניטריה ובכלכלה, זה לא, אבל יש ויכוחים בעצם על מה זה כסף, ניר, מאיפה זה בא?
אז איך הגעת לזה בעצם?
אז אני כבר... כילד קצת מוזר, הייתי לא רק היום אני מוזר, גם אהבתי, התעניינתי בזה, זאת אומרת, כל השאלות שכולנו שואלים, כמה כסף יש בעולם, כל השאלות האלה שעכשיו דיברנו עליהן, אז ממש כנער שאלתי, וקראתי מדורי כלכלה, ואז גם הלכתי ללמוד כלכלה בפתוחה, באוניברסיטה הפתוחה, זאת אומרת, כבר מגיל צעיר, נמשכתי לנושאים האלה, לא כדי ג'וב.
הסוג הזה של אנשים שאמרו, אני איך ללמוד כמה אוניברסיטה פתוחה, כי האוניברסיטה פתוחה נראה לי קל, ואז בסוף, קיבלו את כל הזה, האוניברסיטה הכי קשה בישראל.
לוקח הכי הרבה זמן לסיים תואר, זה בטוח.
תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי העניין הזה של האוניברסיטה הפתוחה, זה האוניברסיטה הכי קשה, זה שהכי קשה לעשות בתואר ראשון.
הרבה משמעת עצמית גם, תשמע, אתה צריך ללמוד לבד בסוף.
אבל הם גם ממש אומרים, תקשיב, אתה עכשיו, אנחנו חייבים לוודא שלמדת, באוניברסיטה הרגילה אתה יכול to cruise, אתה יודע, מדי פעם וזה,
ותקשב בנבחה,
אתה יכול ככה, קצת הגעת לשיעורים, האוניברסיטה הפתוחה לא, אם לא למדת ואתה לא יודע את החומר, חבך על הזמן.
רק המבחן, רק המבחן. בסוף רק המבחנים והמטלות וזה, וזהו, אין לך, וגם עוד פעם לבד, אתה באמת צריך ללמוד, אבל האוניברסיטה מצוינת, והחומרים, החומרים בעברית, זאת אומרת, משתמשים, אין חומרים אקדמיים יותר טובים בעברית, באופן, okay. באופן רחב.
אז אוקיי, אז האוניברסיטה פתוחה, כלכלה, ואז פוגשת ביטקוין ברחוב, איך זה עובד?
בדיוק, ואז ב-2008, שזה היה כבר מזמן, כבר לא ילדים, אז העולם ככה משתגע, ובמקביל ביטקוין נולד, ובזמנים האלה, עוד לא נקלתי בביטקוין.
באיזה שנה שמעת על ביטקוין הראשונה?
אז פעם ראשונה שמעתי, ב-2010 בערך, היה כתבות ראשונות בארץ, במדורים כאלה של בעיקר מחשבים, ממש כתבות ראשונות, ואני זוכר שלא נכנסתי לזה עומק, לצערי, וגם לא רכשתי לצערי, והסיבה הייתה דווקא, לא כמו כולם שחושבים שזה משהו שלא הצליח, דווקא זה היה לי מאוד make sense, כסף שהוא חוץ מערכתי, אבל המספרים היו מאוד נמוכים, זאת אומרת, מי שמבין קצת ב$10 מיליון, זה לא, זה אפילו לא ניסוי, זה לא שום דבר. אמרתי, טוב, כשזה יגיע לאיזשהו סכומים סבירים, ניכנס, והטעות זה שאין, לא היה אתרים וכתבות ופודקאסט
אפילו מני רוזנפלד, אפילו מני רוזנפלד עדיין לא היה בסביבה.
אולי כן כבר היה, אבל לא היה לו שגרירות.
מי שהיה צריך לכתוב את הווייט פייפר אחרי הכל.
כן, נכון. ישב וכתב את הווייט פייפר. אבל אז באמת גם
לא יצאת השקעה.
גם נחשפנו, וגם הכלכלה הייתה מאוד מאוד מעניינת, מה שקרה שם, כל הביג שורטס וכל ה, זאת הייתה על מים מאוד גואשים, וזה הזמן שנחשפתי, וכמה שנים אחרי זה גם נכנסתי, גם לא כדי ג'וב, לא בתעשייה ולא בחברות, אבל ככה כן בקהילה, וכן עקבתי אחרי מה שקורה בשגרירות, ואיך הדברים האלה מתקדמים בארץ, ואז התחילו שאלות מעניינות אחרות. כן. בהתחלה, אתה כבר ראית לדעתי, ואני אזכיר לך, חשבו שביטקוין יהיה מטבע עובר לסוחר, שכולנו נקנה בביטקוין, וזה היה ככה, כולם דחפו לזה שכל העסקים יקבלו ביטקוין.
היה קטע בתל אביב.
כן, חלקו זה, כאן מקבלים ביטקוין, נכון? זה היה
היה קופות, הקופות של ביקום, היית יכול לבקש שלם בביטקוין, הם היו מוציאים לך, הקופה הייתה, היה לה פיצ'ר שהייתה מדפיסה לך מפתח ציבורי, או היית יכול לסרוק ולהעביר.
זה מאוד לדעתי מעניין, כי אנחנו יושבים פה איזה, בוא נגיד 8-10 שנים אחרי זה, ומצד אחד ביטקוין, אנחנו צוחקים שהוא ירד ל$70,000, והוא כאן כדי להישאר, זה די ברור לכל מי שמכיר איך זה עובד ומה קורה, אבל לא כמטבע עובר לסוחר, יש פחות עסקים שמקבלים ביטקוין ממה שאז. מה קרה? למה זה קרה? זה שאלות שמאוד מעסיקות אותי ומעניינות על הקטע המוניטרי, וסטושי שכתב, כן, שמני כתב את הווייט פייפר, אז
מני לא כתב את הווייט פייפר, מני לא סטושי.
אל תגיד סתם.
אל תגידו סתם. אוקיי.
אז שמי שכתב, מי שלא היה סטושי, כתב את הווייט פייפר, אז הוא כתב
יהודי, אבל בטוח.
הוא היה טכני, זאת אומרת, מאוד, הנייר, גם הווייט פייפר, הוא מאוד טכני, הוא מאוד נוגע לשאלות קריפטוגרפיות וטכניות, וברמה המוניטרית הוא מאוד פשוט. ארבע שנים חצייה וכל ההחלטות המוניטריות, שאגב לא מופיעות בווייט פייפר, יש להגיד. זאת אומרת, ביטקוין הוא לא חייב להיות עם ההחלטות המוניטריות האלה, אבל במקרה, ביטקוין זה גם הווייט פייפר והרעיון, וגם המימוש הספציפי שמדבר על 21 מיליון מטבעות וכל ההחלטות המוניטריות. ההחלטות האלה, הן גורמות לביטקוין להיות בעצם זהב דיגיטלי. הוא עובד כזהב דיגיטלי, אבל לא עובד בוא נגיד, פייפל מבוזר. אבל זה היה רצון של סטושי. סטושי מדבר על זה, לא מדבר, אבל כותב על זה בפורומים, עם מי שקורא את ההיסטוריה של ביטקוין, שאותי היא מעניינת. אז הוא מדבר על זה. ואז יש את השאלה למה. זאת אומרת, השאלה שהיא מאוד מעניינת, מבנית.
מה למה? התשובה?
התשובה היא שזה מתנהג מוניטרית כמו זהב דיגיטלי. זאת אומרת, הוא מטבע קשה. ואתה לא רוצה, תחשוב שיש לך נגיד, בארנק יש לך 100 שקל, ויש לך 100 שקל בתווי זהב. מה אתה תשתמש קודם?
בונקיה כזאת, ראיתי באיזה פודקאסט. בונקיה, שאנשים, מישהו בא עם אונקיה בתוך פלסטיק.
יש לנו כרטיסי אשראי עכשיו, זה כבר לא תווים.
לא, אבל כאילו אתה יכול, תו הזהב?
תו הזהב כזה, תו הזהב אני מדבר.
תו הזהב ישר אני מעיף.
למה ישר אתה מעיף תו הזהב?
זה תכף לא יושב כלום אחר.
כי אתה, למרות שהערך הנקוף שלו הוא שקל, 100 שקל ו-100 שקל, נכון? אבל פה פחות אפשר לקבל אותו, פחות. את הערך הנקוף שלו הוא אותו דבר, אבל הערך המוניטרי שלו, נגיד, הוא שונה. הוא יותר רך. אז אתה קודם כל מוציא אותו.
נכון.
אז אתה מוציא את מה שיותר חלש קודם.
נכון.
אז אתה מוציא את המאה שקל לפני ביטקוין. אתה לא תוציא ביטקוין. וזה גם טעות קונספטואלית שיש להרבה מאוד אנשים שאומרים, למה לא משתמשים בביטקוין? כי לא מקבלים ביטקוין. זה לא נכון. עסקים היו שמחים לקבל ביטקוין. אבל היוזרים המשתמשים לא יפתרו על הביטקוין שלהם, כי ביטקוין הוא חזק יותר, הוא קשה יותר. מוניטרית, המבנה שלו גורם לו להיות כזה איכותי.
של ברזל.
של ברזל, אנחנו קוראים לזה ברזל, נכון?
נכון, להבדיל מתחינה.
שזה שאר הדברים.
מימי.
אבל זה אומר שאם אנחנו, אם המטרה שלנו...
מתפזר.
אם המטרה שלנו זה כסף ככה שמתפזר ומשתמשים בו בזה, ביטקוין לא מתאים לזה. ביטקוין לא מתאים לזה, אבל למזלנו, אם דיברנו על מני, אז מני, אני מצטט אותו, ביטקוין זה לא רק ביטקוין.
נכון.
ביטקוין זה גם ביטקוין הטוקן שמשומש בביטקוין הלג'ר, ביטקוין זה הרבה דברים, ביטקוין הבלוקצ'יין שבו מעבירים ביטקוין, אבל זה גם הקונספט שאנחנו רוצים כן להשתמש בקריפטו ולא בשקל. זאת אומרת, ומה ההבדל? מה ההבדל בין קריפטו? מה זה קריפטו?
הוא יותר רך.
לא, אבל באופן כללי, מה זה ביטקוין וקריפטו וזה לא פיאט? מה ההבדל מפיאט לשאר הדברים?
אם אתה שואל אותי, מטבעות דיגיטליים מבוזרים, שאין עליהם שליטה של גורם שלישי מתווך, ושאין עליהם שליטה מדינתית לצורך העניין.
שהם לא חוץ מדינתיים. אז הקטע של מבוזר, גם כן, זה סקל, נגיד ריפל, אנחנו צוחקים על זה שזה חברה וזה לא מבוזר, נכון? זה לא באמת... אבל זה חוץ מדינתיים.
שלא באמת משתמשים בזה.
אנחנו בעד ריפל, אוהבים ריפל.
בעד זה יש להם שדעת, יש להם שטאפ חדש, יש להם שטאפ חדש, הם עושים שטאפ עכשיו בזימבבווה.
כן?
כן, בטח, שני שטאפים. לא, סתם ריפל זה למשל חברה שאמרה שהיא תעשה בריץ' בין בנקים, ואז אמרה שהיא תעשה סטייבל קוין, ואז אמרה שהיא תעשה, בינתיים מה שהיא עושה זה היא מחזיקה טוקן.
שתי קוינים, נכון.
וכולם שמחים.
אבל בואו נסיים את הדיון על ריפל.
אוקיי, כן.
זה לא כסף מדינתי.
לא כסף מדינתי.
אז עד ביטקוין, ביטקוין, עד ביטקוין, כל הכסף בעצם היה מדינתי ככלל, גם כן, היה כל מיני ניסיונות בצרפת ובכל מקומות לעשות כסף מקומי, אבל...
היה ליברטי דולר, אבל פשוט האמריקאים סגרו אותו עם הטרוריסט.
רגע, היה ניסיון מוטיבציה. אז פה אנחנו מגיעים לשורשים של ביטקוין ולסייפר פאנק ובעצם לרעיון למה אנחנו רוצים את זה בכלל, כסף לא מדינתי, שזה דיון אחד. ושתיים, זה שקריפטו הוא כסף חוץ מדינתי, ובעצם הוא שובר את המונופול על הכסף המדינתי. זה יכול להיות ריפל, זה יכול להיות באמת משהו שהוא יותר מבוזר, כמו איתירים נגיד, שגם כן יש
עליו... או USDT לצורך העניין.
אז USDT גם, זה הכל סקלות, נכון? USDT מצד אחד הוא לא כסף מדינתי, מצד שני היום USDC נגיד, שזה דומה, הוא כבר תחת האקט של ארצות הברית. אז כל המגמות האלה הן מאוד מאוד מעניינות לדעתי, זאת אומרת, גם אם אפילו אתה לא משתמש או לא סוחר או לא מאמר שהביטקוין יעלה או ירד, זה דברים שמעניין, קוראים פה דברים, ולדעתי זה רק ההתחלה, זאת אומרת, בארצות הברית רואים את זה חזק מאוד עכשיו, שכמעט כל גוף פיננסי מנפיק סטייבל קוין, או משתתף עם חברה של סטייבל קוין. סטייבל קוינים זה בעצם, אמרנו USDT, כדוגמה, זה תחום שלם של שימוש של מטבעות קריפטו, אבל עם ערך נקוף דולרי.
כן.
אוקיי, זאת אומרת, אז יש פה איזה משהו היברידי בין לבין. אבל זה כבר יותר כמו תחינה, נכון? זה כבר יותר, זה כבר לא ברזל. יותר, אתה רוצה להשתמש בזה, אתה רוצה להשתמש בזה
בכל מקום. זה גם כמה שחבר שלך, נציב הפד, מחליט להדפיס בבוקר.
בדיוק, בגלל זה אנחנו נקראים The Feds. כי אנחנו גם כן, הפרוטוקול שאנחנו בנינו, on-chain, פרוטוקול מבוזר, שהמטרה שלו זה באמת לעשות ניסויים בדברים האלה.
רגע, אני רוצה להגיע לדפדס עוד מעט.
אוקיי, אוקיי.
אבל אני רוצה שנייה עוד רגע לחפור קצת על
על כסף וסטייבל קוינים.
על גם על הכסף, אבל גם בכלל על זה. יש היום שאנחנו כבר נמצאים אחרי זה כמה סייקלים. האם אתה חושב שאנחנו נראה, האם אתה חושב שנראה עוד אלט סיזן? האם אתה חושב שיש עתיד לדבר הזה שנקרא מטבעות דיגיטליים, שהם לא כאילו הטיטנים הגדולים, שזה איתריום וביטקוין, נניח שעליהם עכשיו יש לנו, אגב, על ביטקוין יש שני ניסיונות מאוד משמעותיים לייצר את האפשרות להנפיק טוקנים על גבי ביטקוין, גם סטארקוויר שעובדים על זה חזק עכשיו, גם לייטספארק, עוד חברה עכשיו ששמעתי בפודקאסט של מייקל אייזנברג, פודקאסט מגניב, חברה שבאמת מנסה לייצר מערכת השלומים כלל עולמית שרצה על גבי ביטקוין, אבל כאילו אז פרט נניח לשני הטיטנים הגדולים האלה, ביטקוין ואיתריום, שמאפשרים בעצם לרוץ, השאלה היא כאילו כל הפרוליפרציה המטורפת של אלפי טוקנים שראינו, הדבר הזה כבר פס מן העולם, זה לא נראה את זה יותר?
אז אני חלק את התשובה לשתיים. קודם כל אני לא יודע.
קודם כל לדעתך.
קודם כל לדעתי. In my humble opinion. אני חושב שהעתיד הוא רק מטבעות קריפטוגרפיים, זאת אומרת, גם מטבעות פיאט, כמו דולר, הם יהיו on-chain. זה סטנדרט שכבר ניצח, פשוט אנחנו עוד לא יודעים את זה. עוד פעם, בגלל, אם אנחנו רואים בארצות הברית ואת הדולר הדיגיטלי, אנחנו רואים שבלק רוק וכולם רושמים את הדולרים ורושמים את השאר הנכסים שלהם און צ'יין. זה יכול להיות באיתיריום וזה יכול להיות בסולנה וזה יכול להיות ב...
אוקיי, אנשים לא מבינים עד כמה זה פשוט. פשוט ומאובטח.
אבל היום הבנקים כבר כן מבינים. זאת אומרת, אם היה שאלה לפני 5 שנים היינו מדברים כל הראשי בנקים האלה היו מזלזלים ואומרים שזה כלום. היום הם ימצאו את זה. זה כמו המהפכה הפרוטסטנטית. זה מהפכה שהיא ניצחה כבר. זאת אומרת, הסטנדרט של איך שעבדו פעם ואיך שכסף היה רשום, הרישום של הכסף, איך שהוא היה רשום לפני, זה כבר הוכרע. אז החלק הראשון של התשובה, העתיד הוא רק בדברים האלה. עכשיו, האם זה יהיה רק ביטקוין ואיתריום? אני לא יודע.
אבל זו שאלה של עליונות טכנולוגית גם, כי אתה יודע, יהיה פה, דעתי בשבוע הבא, עוד שבועיים, יהיה כאן אמנון נויבך, שהיה יו"ר הדירקטוריון של הבורסה, שאגב גם עשה את עבודת המאסטר שלו על ביטקוין.
מגניב. אוקיי,
ממש מגניב. ושאלתי אותו איך הבורסה עובדת. ואז הוא דיבר על זה שיש שם שלוש מערכות תפעוליות. אחת זה מערכת של המסחר, ועוד אחת זה מערכת של הנהלת חשבונות של הזדקויות שהם עושים בסוף היום.
כן.
ועוד איזושהי מערכת שלא בדיוק, אני לא בדיוק זוכר, אבל כאילו יש שם להבדיל ממשהו שהוא ממש אטומי. זאת אומרת, מה זאת אומרת? אטומי שהוא כאילו החלפה שהיא החלפה מיידית. זאת אומרת, אני נכנס טוקן, יוצא טוקן, והמערכת עובדת 24/7, ואנחנו לא צריכים להכניס את המנהלת חשבונות כדי שתבדוק באמת שהספרים יתאזנו, וכל הדבר הזה יש כזה, כאילו אנחנו מסתכלים על כל המערכת הפיננסית העולמית, בסוף יש איזושהי חדווה בהנהלת חשבונות, שצריכה להסתכל, שנכנס מספיק כסף, ושהיא גבתה מהברוקר ההוא, או בברוקר הזה, ולכל בורסה, נניח בורסה בתל אביב, אתה יודע כמה חברים יש בבורסה בתל אביב? אתה חושב, כל מי שיש לו מניה הוא חבר, נכון? כי הוא בבורסה.
לא, אין הרבה, לא יודע כמה.
26, אחי. 26 גופים, 26 ישויות במדינת ישראל מורשות לסחור בבורסה. כן. כל השאר צריכים ללכת לרשום את הנכסים שלהם אצל אחד מה-26 האלה, וזה רק בבורסה הישראלית, זה קורה אותו דבר בניו יורק, ב-NYSE, זה קורה אותו דבר בנסדק, בכל מקום, זה מערכת שבורה.
חד משמעית, ועוד פעם, טכנית, ברור שהסטנדרט, כמו שתיארת אותו, הסטנדרטים של קריפטו, הם פשוטים בצורה... בכמה סדרי גודל, ולכן הם ניצחו. זה לא האם הם ינצחו, האם זה יעבור, זו שאלה שהוכרעה. גם הנאסדק, או יותר נכון, הניו יורק סטוק אקשיינג' ביקשה שמה מהרגולטור, מה-SEC, לרשום, הנאסדק לרשום את הטוקנים, את המניות, כטוקנים על הבלוקצ'יין, וזה הרמה הטכנית. זה הרמה הטכנית וזה הוכרע. הרמה יותר מעניינת זה הרמה, בוא נגיד, הקונספטואלית, החוקית. כי פיאט זה שני דברים, אחד זה יכול להיות אונצ'יין או לא אונצ'יין, אבל בסוף זה לא מעניין את ה, כן, את ה משתמש שבסוף בא וקונה עכשיו, נגיד, עם אפל פיי, איך הבנק מעביר, הוא מעביר בריפל את הכסף, או אם מעביר עם חדווה באיזה שלוש מערכות כמו שתיארת בבורס. זה לא באמת חשוב, לדעתי. אני גם פחות, זה פחות התחום שלי ופחות מעניין אותי טכנית, נגיד הלג'ר, והאם סולנה יותר טוב, או איתיריום יותר טוב, או ביטקוין יותר איטי, וזה פחות, אני כן מתעניין בזה, אבל פחות. וגם זה כבר הוכרע וברור שכל המערכות יהיו על זה. אבל חוקית, האם רק הנסדק יכול לרשום את המניות כטוקנים? או שיש היום מה שנקרא real world assets, כמו סטייבל קוינים, בכל מיני מקומות, בכל מיני חברות, אונדו, בקפיי, שאת החברה של ישראלים, לא ישראלית, אבל של חברה ישראלים שעכשיו נקנתה על ידי קראקן, שרשמו טוקנים כמו סטייבל קוין, זאת אומרת, רשמו נגיד טסלה, און צ'יין, שמייצג את המניה.
אקסטוקס, אדם לוי היה כאן בפודקאסט.
בדיוק, אדם לוי היה מעולה.
אז אדם לוי של אפשר לגלגל אחורה לשמוע.
אקסטוקס, ופרק אני בטוח, כנראה פספסתי אותו.
שני פרקים. אז היה פעמיים. אתה מצטרך. לא, אבל אני אומר,
אבל אני מכיר את אדם טוב, ובאמת.
כן, אבל אדם באמת טיפוס מדהים, זה כאילו.
מדהים.
זה מדהים שכולם ניסו לעשות את זה, ואדם עם שרוך נעל מסטיק בזוקה ומוח של באמת, חבל על הזאת, של רק פיזיקאי, רק דוקטור לפיזיקה כמו האדם, ויכל לבוא לפתור את זה, כדי שקרק יבוא ויגידו, די, די, אני לא מתמודד עם האתגר הזה, תבוא תציל אותי, אני לא יכול עם זה.
בדיוק. אבל החוקים,
כן.
החוקים של, של, של הטוקן עכשיו שרשום המניה מאחוריו, זה כבר חוקים של מה שאדם רשם בפרוטוקול שלו ובטוקן שלו. ולכן זה יותר, עוד יותר מעניין מהעניין הטכני, העניין, בוא נגיד, המבני של מה אנחנו נוכל לעשות עם הכסף, ומי יוכל, ומי יוכל לרשום, והאם חברה באמת סטארט-אפ, קטן יכול לבוא ולעשות איזשהו פרוטוקול ולשחק עם החוקים האלה ועם האפליקציות הפיננסיות האלה, או שזה יישאר מדינתי ובעצם כל הקריפטו רק בא כדי להעביר את בלק רוק מלהשתמש בשלוש רמות של מערכות ואת הבורסה הישראלית שעכשיו אמרת ל ERC-20. אני מקווה שזה לא התשובה השנייה.
מקודם אמרת לי, אבל שחוק, ככה דיברנו מקודם, נתת לי את הדוגמה, אפשר לתת את הדוגמה של רדיו חיפה? אפשר לתת את הדוגמה? אז מקודם אמרת לי, שאלתי אותך חוק, מה קורה? ונתת לי דוגמה די מעניינת.
אז הנה, רדיו חיפה למשל, או רדיו הפיראטי, היה רדיו פיראטי בישראל, וראו שזה דבר שדרוש ורוצים אותו.
החבר'ה היו אנשי תקשורת ומלאכים.
כן, היו, כן.
עם רטייה ותוכי.
רטייה ומיקרופון.
לא, אבל מי שלא זוכר, זה מה שהיה, הם היו צריכים להפליג, נכון?
כן, הם הפליגו כאילו מחוץ למדינת ישראל. אגב, התחיל פוליטי, כן, עם רדיו השלום של
כל השלום של אייבי נתן.
של אייבי נתן.
בתוך חניך בצופי ים, אני זוכר אותנו מפליגים לאייבי נתן. לערוץ 7, אגב, לא יכולנו להפליג, היא הייתה רחוקה מדי.
זה השבע, היה יותר.
כן, כי זה.
אבל מה שמעניין, שאת, אם אנחנו מסכמים את האירוע הזה גם של רדיו פיראטי, זה שיש חוק בישראל, אפשר לחפש בגוגל, שאם 3 שנים אתה רדיו פיראטי, אז אתה חוקי.
עכשיו, מה שמטורף בזה זה שגם הם היו אמורים לשדר מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל. אז בהתחלה הם מגנו את האוניות מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל, שזה 20 מייל, אבל זה רחוק. אז
כבר הם מתקרבים טיפה.
אף אחד עשה להם כלום.
כן, כן. ולא רק שלא עשה להם זה כלום, בסוף המדינה הכירה בזה, וזה בעצם הפך להיות. אז תהליכים דומים קורים בדרך כלל, כשיש, הרי זה התחיל מפחה טכנולוגית, בא סטושי נקמוטו, רשם את הביטקוין, אם הוא לא היה רושם ביטקוין כביטקוין, זאת אומרת, בתצורה הזאת המבוזרת עם הקריאה וכל הדברים שאנחנו מכירים ואוהבים, אז המדינה הייתה עוצרת אותו, כמו שיצרה ניסיונות קודמים, אבל בגלל שהיא לא הצליחה לעצור אותו, היום, כמה זמן, 13-14 שנה אחרי, באקט של של טראמפ ואומר אנחנו מכירים בזה וזה חוקי.
יש לנו כל מיני תנאים, אבל באופן עקרוני מה שעשיתם עד עכשיו נראה לנו יחסית בסדר.
באופן כללי, אני לא נכנס רגע לניואנסים, אבל באופן כללי זה משהו שהיום הוא, אז תהליכים דומים שקורים, ואני מאמין ומקווה וחושב שככה כסף והרישום יתנהל, במקום שיהיה מקום אחד, במקום שיהיה בורס אחת עם 26 חברים שאף אחד לא יודע אפילו, כן, אף אחד חוץ מהם ואולי כמה חברים שלהם, מה התנאים לקבל אותם, זה יהיה יותר פתוח, יותר חופשי, וזה מאוד מעניין.
אגב, זה מה שאנחנו, צריך להגיד, זה מה שאנחנו, הרפורמת הקריפטו, רפורמת הביטקוין שאנחנו מקדמים עכשיו, כחלק מהפורום שאגב גם האיגוד חבר בו וגם כל החברים, זה חלק מהעניין, יש פה, שמנו את זה אפילו פה על המסך, אתה יכול לעשות לי ככה, זה זום שירו, אפשר גם, אפשר גם תראה, מישהו רואה בווידאו.
יש לך 180 מעלות בצבא?
לא, יכול להצטרף, גם להצטרף וגם לתמוך, כי הדרך היחידה שנוכל לעשות כאן את הרפורמה הזאת, שיקבלו את הכסף בבנקים, שיהיה מיסוי נורמלי, זה הדבר היחידי, זה רק אם אנחנו נתאגד.
יש אנשים, ותכף פה את הקרדיט, שמובילים את העניין הזה, של לפתח את התעשייה בגלל שהרגולציה בישראל היא מאוד מאוד, בוא נגיד, שמרנית, אני הייתם לקף זכות, אז התעשייה שלה הרבה מאוד קשיים, אנשים לא יכולים לרשום את העסקים שלהם ולהגיד שהם בתעשיית הקריפטו, מאוד, אין סוף מגבלות, הכיוון הוא לא לשם, זאת אומרת, זה רק עניין של, של, של זמן ומי יהיה בהובלה וכו', אבל זה דברים שגם ככה יקרו וגם ככה הולכים, וזה שאתה ואנשים אחרים דוחפים את זה קדימה, זה סופר חשוב וצריך לעזור.
The Feds. דפד, זה על שם החבר שלנו, הפדרל ריזרב.
נכון.
שאגב, גם הפדרל ריזרב זה מדהים. אתה יודע, שמעתי פעם כשבגור שהיה חור, חצי מהעסקים, אתה נשבע לך, אני עשיתי תוך שנים מנהל עסקים, ואני זוקף חצי מההשכלה הכלכלית שלי לפודקאסט של רועי גירון, כשבגור שהיה חור. תשבע לך, למדתי יותר מהפודקאסט שלו, מאשר באמת מלימודי מנהל עסקים. אבל לצורך העניין, אז הם דיברו על זה, אז יש לו פרק שהוא מדבר על הפדרל ריזרב, וזה באמת רזרבה פדרלית. זאת אומרת, כאילו הם בנו בנק שהם שמו בו מלא 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 כסף, שאם יהיה בנק שיהיה עליו ריצה על הבנק, הוא יוכל לתת לו כסף, כדי שלא תתמודד את המערכת.
נכון מאוד, וכל המנגנונים האלה, הם כתוצאה של הרבה מאוד שנים של ניסיון, וכסף מסורתי, כן? זאת אומרת, כסף פיאט ש... בעיקר הדולר, אם במקרה אנחנו מדברים על הפדרל ריזרב, היו ריצות על הבנק שזו תופעה פיננסית כלכלית,
כי בעצם בבנק
במשברים.
כי בעצם הבנק לא מחזיק את כל הכסף שלך.
נכון, הוא מחזיק את זה מה שנקרא ברזרבה חלקית, פרקשנל ריזרב, ואז המערכת היא, יש לה שבריריות, שהיא אגב קיימת גם ברזרבה מלאה, אבל לא ניכנס לעניינים המאוד טכניים פיננסיים האלה, אבל מה שחשוב להבין זה שהדולר עובד במנגנון כזה של רזרבה חלקית, וקריפטו, הכסף הפרטי החדש הזה, ביטקוין וכו', לא. זאת אומרת, הרבה דברים, כמו הסטנדרטים שדיברנו עליהם קודם של הרישום, כבר מזמן הרבה יותר פשוטים, טובים, נוחים, ויומצו ומומצים על ידי המערכת המסורתית. אבל יש אולי תחום עיקרי אחד שגורם להרבה מאוד בעיות למשתמשי קריפטו, שזה המבנה הפיננסי, המבנה של רזרבה חלקית, שפה קריפטו מאחור 400 שנה. פיאט, המטבעות הקלאסיים עברו את המהפכה הבנקאית הזאת לפני 400 שנה של רזרבה חלקית, פרקשנל ריזרב, וקריפטו עוד לא. למה? כל מיני סיבות היסטוריות, כל מיני סיבות מוניטריות של סטושי, כל מיני ניסיונות שלא הצליחו, אבל עוד לא עבר את המהפכה הפיננסית הזאת, ודפט זה ניסוי מבוזר, ניסוי אונצ'יין, לנסות לשחק עם הדברים האלה, ולקחת גם מנגנונים של פרקשנל ריזרב, ולרשום אותם אונצ'יין, לרשום אותם בסטנדרטים של קריפטו, וגם יש כאן עוד עניין, שיש הרבה דברים ומחקרים של ריצה על הבנק, מחקרים אקדמיים, שנותנים כל מיני פתרונות ליציבות פיננסית, זאת אומרת, איך הפדס נגיד, או בנקים יכולים לשפר את היציבות, אבל מאוד קשה לממש אותם, במערכות האלה, הלגאסי.
אז מה, איך זה עובד? מה זה בעצם?
ובקריפטו אפשר בקלות לשחק ולעשות איתם. אז מה שנגיד הפד עושים, זה חוזים חכמים, שבהם יש אנשים או ארנקים ורישיונות שהם יש להם אינסנטיבים לשמור על היציבות הפיננסית, ואז שאר היוזרים מקבלים יותר נזילות, הם מקבלים יותר אפשרות לשחק, הם מקבלים כסף יותר, יותר תחינתי, יותר קל להשתמש בהם, ולכן יותר זול. זאת להבדיל מביטקוין, לא יודע אם אתה, אם יצא לך עם חברים או משהו, שרצו להיכנס, רצו לקנות ביטקוין.
עכשיו זה יקר.
יקר. עכשיו זה יקר. זה מסובך. אוקיי, ואז...
וכשזה יורד, מה? עכשיו זה ירד, לא כדאי.
אבל זה לא את המחיר. גם אני שהמחיר, גם כשבן אדם יורד ואומר, אוקיי, עכשיו אני רוצה לקנות.
קשה.
קשה לו לקנות.
קשה לקנות.
עכשיו, הרבה חושבים, מרגישים שזה עניין של user interface, של UX, של... אבל יש בזה רוב המרכיב, זה מרכיב של הזמינות של הכסף, של הנזילות, של הקושי הזה, שזה זהב דיגיטלי. ואז, אם משחקים עם זה, אפשר ליצור הרבה מאוד אפשרויות. זה שאנחנו עושים, אנחנו עושים הרבה מאוד אפשרויות, הרבה מאוד טוקנים, הרבה מאוד משחק עם הדברים האלה שמאפשר גמישות הרבה יותר גדולה, ולכן להביא את קריפטו עוד קפיצה אחת קדימה.
מה זה בעצם? בעצם אתם מייצרים סוג של סטייבל קוין מאחורי זה?
כן, אז המוצר הראשון, זה לא חייב להיות, בפרקשן ריזורט יכול להיות הרבה דברים, אבל המוצרים הראשונים שאנחנו, הטוקנים הראשונים שאנחנו מנפיקים, הם באמת טוקנים צמודים. אנחנו לא קוראים לזה סטייבל קוין, כי סטייבל קוין זה יותר הבחירה רגולטורית, זה מוגדר שיש לך מול זה, אחד לאחד, פיאט או מניה או לא משנה, אבל אתה יכול לעשות את זה בצורה מבוזרת, צמוד עם שער שהוא צמוד למשהו אחר, והצמדה, שמירה על ההצמדה הזאת, בצורה מבוזרת, on-chain, עם מה שאנחנו משחקים איתו, ובצורה הרבה יותר, עם נזילות הרבה יותר גדולה, עם זמינות הרבה יותר גדולה.
מה הכיוון עכשיו? מה הכיוון עכשיו? בוא נחזור שנייה מדפדס, נחזור
למחירים ולשוק,
לשוק שלנו, לאיפה שהתחלנו.
מה עכשיו? תגיד לי אתה מסתכל על המחיר.
אני, חביבי, עד סוף הפרק, אנחנו
נהיה כבר... אנחנו חזרה מעל 100.
לא, אנחנו לדעתי ב-68 קל.
אתה אומר ממשיך.
לא, חביבי, אני רוצה דיווח מהשטח. דיווח מהשטח, 70,417, באמת.
הנה, התוששנו.
הנה, התוששנו, מייקל מלאך זרק את כל קורות חיים, אמר לו, לא, הולך למקדונלדס, התפטר ממקדונלדס. לא, מילה אחת באמת על מייקרו סטרטג'י, כשהיא כאילו אולי הייתה המלאך הגדול של הבולרן הזה, כל פעם שביטקוין קצת גיהק, סלור היה שם בשביל לקנות מלא 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 ביטקוינים ולתדלק את זה, ופתאום עכשיו מאז, אני חושב שכבר אולי בחודש האחרון, תוך כדי הירידות האחרונות מאזור ה-90 ומשהו, סלור כבר מפסיק לקנות, הוא עם 715...
למה? לא, כשהוא קונה מדי פעם הוא קונה.
מדי פעם, אבל עכשיו...
לא, אולי לא מספיק זמן, חכה. סלור קונה כל הזמן, כל עוד הוא יצליח לשרוד ולחיות, ואני מאמין שהוא יצליח, זאת אומרת, יש לו מבנה, לא ניכנס לזה, אבל יש לו מבנה של קנייה, החוב שלו הוא חוב ארוך, יהיה בסדר, אני אומר לך, אני חותם לך פה, מייקרו סטרטג'י יהיה בסדר, אבל זה לא ביטקוין.
זה לא ביטקוין.
מי שרוצה מזה, ביטקוין
מי
אמיתי,
מי שרוצה לסמוך על מילה של גיטאי, זה באמת על הקרח.
כן, לגמרי.
לא יצאת השקעה.
פרקשן על מילה.
לא יצאת השקעה.
ברור. אני לא אומר גם לקנות את המיקרו סטרטג'י.
לא ממליצים על שום דבר, חברים.
לא לקנות, לא למכור.
לא, רק האנשים מניעי רשות ניירות ערך שומעים אותם, שלא יגידו, אמרנו. בכל מקרה, מה שאבל אני אומר בעניין הזה, זה שראינו, תשמע, אבל צריך להגיד עוד מילה אחת על העניין הזה, שהקופיקאץ, זאת אומרת, מי שניסה לעשות מייקל סיילור, ועשה את זה ככה קצת חלש וקצת מאוחר מדי.
מאוחר, עיתוי.
אוכל אותה בגדול.
איתו זה עניין של טיימינג. אם אתה נכנס לא בזמן, אתה בבעיה. אבל גם פה, זאת אומרת, אם אנשים לאורך זמן, מסתכלים על זה לאורך זמן, וחברות, אם הן עושות את זה בצורה, בוא נגיד, גם עקבית וגם לא יותר מדי ממונפת, אז הם יכולים, אי אפשר לדעת, אבל יכולים להצליח, יכולים לא להצליח. בכל מקרה, זה לא קריפטו, זה לא ביטקוין. חשוב להבין שיש הבדל בין מייקל סלור ומי שרוצה לעקוב אחרי המחירים ולהשקיע במה שהוא רוצה. אנחנו לא... זה לא זה.
בבניין ציון ננוחם.
אמן.
גיטאי שפ... ירד ל-70.
גיטאי
שפרן, איזה כיף שהיית איתנו היום ולא בפעם האחרונה. אנחנו נזמין אותך מחדש שנחצה בדרך למטה לכיוון $50,000, וזה כמובן יהיה בעוד שבוע שבועיים. אז תודה רבה שסתם לא יצאת השקעה, אין לי מושג מה הולך לקרות, שיהיה ברור. אוקיי,
כל הדיבורים על המחירים הם לשם הבידור בלבד,
לשם
אנחנו ממציאים בכלל את
האחרון שיחבא את האור. גיטאי שפרן, תודה רבה שהיית איתנו היום באנשי הביטקוין.
תודה ניר, תודה שאתם טובים.
אנחנו היום אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי בכל הפלטפורמות. תהיו טובים, ביי. תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.